Sarah.
השולחן ערוך ביורד דעה סימן רשן זין, יש שם הלכות צדקה. זה מתחיל בסימן רשן זין, וזה נגמר בסימן רשן ט. אומר השולחן ערוך, מצוות עשה ניתן צדקה כפי השגת יד. כל אדם לפי יכולתו. לא דומה עוצמת החיוב, כמות החיוב שאדם פשוט חייב, ואדם עשיר מופלג, אז הוא חייב לתת יותר. וכמה פעמים נצטווינו במצוות עשה? התורה כתבה את החיוב של מצוות של צדקה כמה וכמה פעמים, כמה לשונות. המקום שהתורה הכי מעריכה בזה, בפרשת ראה, ממש דברים פרשת ראה, כתוב שמה בפרק תתווה פסוק זין, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו ואהבת תאוויתנו די מחסורה שיחסר לו. אחרי זה כתוב בהמשך עוד, נתון תיתן לו ולא יירא לבבך ותתך לו, כי בגלל דבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח ידך את ידך לאחיך, לעניך ולאביונך בארצך. אז אומר השולחן ערוך, מצוות עשה ליתן צדקה כפי השגת יד, וכמה פעמים נצטווינו בה במצוות עשה, וגם יש לא תעשה במעלים עיניו ממנה, שנאמר, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידיך. וכל המעלים עיניו ממנה נקרא בליעל, כי כתוב בפסוק שמה, זה פסוק אחד שדילגנו, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, למור קרבה שעת השם השלעת השמיטה וראה עיניך, ואחיך אביון לא תיתן לו, וכו'. וכל המעלים עיניו ממנה נקרא בליעל, הוא כאילו עובד אלילים, ומאוד יש לזהר בה, כי אפשר שיבוא לידי שפיכות דמים, חס וחלילה לעני המבקש אם לא ייתן לו מיד, כעובדה דנחום איש גם זו. מציין הגר"א שהעובדה דנחום איש גם זו, זה במסכת תענית דף כ"א עמוד א'. אז נראה בלי נדר בגמרא שם את הסיפור שכתוב, סיפור ממש מחריד. מספר את הגמרא. אמרו עליו, על נחום איש גמזו. זאת אומרת, נחום איש גמזו, הוא ידוע כצדיק גדול, אבל הוא גם היה גדול מאוד מאוד בתורה. הגמרא אומרת במסכת חגיגה, בדף י"ב עמוד א', שרבי עקיבא שימש את נחום איש גמזו, זאת אומרת, למד אצלו 22 שנים. 22 שנים רבי עקיבא למד אצל נחום איש גמזו. הוא היה גאון גדול מאוד, נחום איש גמזו. אומרת הגמרא, אמרו עליו נחום איש גמזו, שהיה סומה משתי עיניו, היה עיוור משתי עיניים, גידל משתי ידיו, וקיטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שחין, מחריד המצב. ולא זו בלבד, והיה מוטל בבית רעוע. היה אני מורוד שהיה גר בבית רעוע שמסוכן ליפול. ורגלי מיטתו מונחים בספנים של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים. אדם רגיל, אם נמלה עולה עליו, אז מסלק אותה עם הידיים. הוא לא יכל, הידיים שלו היו חתוך קטועות. אז הוא היה, אתה שמו את הרגליים של המיטה מתוך ספנים של מים שהנמלים לא יוכלו לעלות על המיטה. פעם אחת, כשהייתה מיטתו מונחת בבית רעוע, והתלמידים ראו, עוד מעט הבית ייפול, סכנת נפשות. אז ביקשו את התלמידים, אמרו לו, בוא נוציא את המיטה שלך, ואחרי זה מה שנספיק להוציא מהכלים לפני שיפול הבית וישבור אותם. אמר להם נחוש גמזו תלמידים, פנו את הכלים ואחר כך תפנו את המיטה שלו. למה? שמובטח לכם כל זמן שאני בבית אין הבית נופל. אם קודם תפנו אותו, אז יכול להיות שהבית ייפול על הכלים והפסידו את הכלים הם ישברו. אבל כל עוד שהוא שם, הבית לא ייפול. אז קודם יפנו את הכלים ואז יפנו איתו. אז כך עשו. פינו קודם את הכלים ואחר כך פינו את מיטתו. איך שגמרו להוציא אותו החוצה, נפל הבית. אז הם ראו שהזכות שלו החזיקה את הבית הרעוע הזה לא ליפול. אמרו לו תלמידיו רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? מאיפה בא כאלו צרות? עיוור בשתי עיניים, גידם בשתי ידיים, קטע בשתי רגליים, כל גופו מלא שחין. אמר להם שהוא עצמו גרם את זה. שפעם אחת הוא היה מהלך בדרך לבית חמיב, והיה איתו כמה חמורים. חמור אחד עם אוכל, חמור אחד עם שתייה, וחמור אחד עם מיני מגדים, כל מיני ממתקים ודברים כאלו. בא אני אחד ועמד בדרך שלו ואמר לו, רבי, פרנסני. אמרת לו, בכבוד, רק תמתין עד שיפרוק מן החמור. נורד מהחמור, מפתח את הסקים. הוא לא הספיק לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו. נפטר אני, הוא היה במצב על סף המיטה ברעב. אז נחוש גם זו ישים את עצמו, אבל הוא היה צריך להכין על החמור למעלה איזה אוכל שמייבוא מישהו מיד ייתן לו, שלא יצטרך לחכות עד שיפרק את הסקים. אז הוא הלך, נחוש גם זו, ונפל על פניו של אותו עני ואמר, הוא התפלל שהעיניים שלו, של עצמו, של נחוש גם זו, התעברו, הידיים התגדמו, הרגליים התקטעו, שהוא לא מספיק ליחם עליו. ועוד לא התקררה דעתו בזה, עד שהוא ביקש גם שכל גופו יהיה מלא שחין. אמרו לו התלמידים, אוי לנו שראינוך בכך, אנחנו לא יכולים, איך אנחנו רואים אותך כך? אמר להם ההפך, אוי אם לא ראו אותו בכך. שחס חלילה בעולם הבא הוא היה נענש על זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, למה יקראו לנחום איש גם זו? למה ככה היה השם שלו? אומרת הגמרא, דקול מילתא דהא וסלקא בלי, אמר גם זו לטובה. כל דבר שהיה קורה לו בעיה מסוימת, היה אומר, גם זו לטובה. עד שכולם קראו לו, נכון, יש גם זו. שתמיד אומר, גם זו לטובה. פעם אחת רצו היהודים לשלח מתנה לבית הקיסר כדי לרצות אותו, שלא יגזור עליהם גזרות הקיסר של הרומאים. אז הם אמרו, מי ילך? ילך נכון, יש גם זו שהוא מלומד בניסים. צריך מישהו שמומחה בניסים, אז ישלחו אותו. ושלחו כנראה שזה אולי יכול להיות, זה היה לפני שקראנו כל הדברים הקשים האלו. אז שלחו בידו קופסה מכובדת מלאה באבנים טובות מרגליות, יהלומים, פנינים. הוא הלך וישן באיזה בית. בלילה קמו אלו בעלי הבית, גלבו מהקופסה שלו את כל היהלומים והפנינים שהיו שם, ומילאו את זה אפר. בבוקר הוא בא, לוקח את הקופסה, אבל היא לא שוקלת כמו אתמול, פותח, ויש בו קצת אחר כל האדמה בתוכו. אז מה הוא אמר? במקום את עצמי לדבר, גם זו לטובה. כשהוא הגיע לשם, הביא את המתנה, קופסה ולאפר, רצה המלך להרוג אותו. אמר, עושים ממני צחוק היהודים. אמר, גם זו לטובה. בא אליהו הנביא, ונדמה להם כמו אחד מהשלטון שלהם. אמר, אולי זה האפר הזה, זה מהאפר של אברהם אבינו, שהוא האבא של כל היהודים, שהאפר הזה, כשזורקים אותו, זה נהיה חרבות וחיצים, שכתוב במסוק בישעיהו פרק מ"א, ייתן כאפר חרבו, כקש נידף כקשתו. אז היה מדינה אחת שהיה במלחמה עם אותו הקיסר, לקחו מהאפר הזה, זרקו, ראו זה באמת כך עובד, הלכו, הכניסו את זה לאוצרות הכי חשובים, ומילאו את הקופסה הזאת במקום האפר הזה באבנים טובות ומרגליות, יהלומים ופנינים, ושלחו אותו בכבוד רב. כשהוא בא, אז הוא שוב ישן באותו האכסניה. אז אמרו לו, הבעלי האכסניה, מה הבאת אצלך? שעשו לך כזה כבוד גדול. אז הוא סיפר להם מה שהיה. אמר להם, האפר שלקחתי מפה, נתתי להם, זרקו את זה, זה נהיה חרבות, חיצים. הטבל נהיה חיצים, האפר נהיה חרבות. אז הם חשבו, כנראה שהאפר שלנו זה משהו מיוחד. לקחו קופסה, מילאו אותה אפר, הרסו את כל הבית. בשביל לקחת את כל האפר, ומיורים את הקופסאות, ובאו אמרו, הבאנו מהאפר שהוא הביא לכם. בדקו את זה, לא, רואים לאפר רגיל, זה היה נס קודם. זה לא שהאפר באמת היה אפר כזה. אז הרגו אותם, את אותם האנשים. אז שאמר גם זו לטובה, זה באמת הכל התהפך להיות טוב. יש סיפור בגמרא במסכת ברכות, הגמרא מספרת. פעם זה אומר חוץ סוף דף סמך, מספרת כך. אמר, כתוב בגמרא קודם עליך, אמר רב עונה, אמר רב, בשום רבי מאיר. וכן, תנא משמי דרבי עקיבא. לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דאביד רחמנא לטב אביד. והביאו את זה להלכה עריף והראש על המקום. והשולחן ערוך בסימן ריש למד סעיף ה' פוסק את זה להלכה. אומר השולחן ערוך. לעולם יהיה, סימן השלם לסיפה, זה סוף סימן השלם לסיפה האחרון, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מה דוד רחמנה לתו אביד. נספר את הגמרא את הסיפור. רבי עקיבא הלך בדרך עם תלמידים. ונהיה חושך, אז הוא נכנס לאיזה יישוב שהיה בדרך יישוב קטן, וביקש שיתנו לו לישון שמה, לא הסכימו. התלמידים הצטערו, רבי עקיבא, לא, לא, כל דוד רחמנא לטב, כל מה שהשם עושה זה לטובה. הלך וישן בשדה, והיה איתו תרנגול, להעיר אותם בבוקר, אז היה שעונים מעוררים. התרנגול שנהיה אור, מתחיל לעשות קוקוריקו. היום, התרנגולים עושים כל הלילה, למה? כי שמים אותם בלול עם חשמלים שיעירו להם. אז הם לא, אז הם חושבים שזה יום כל הזמן, אבל זה לא היה כך. אז בלילה הם היו שותקים, שמתחיל להיות אור, מתחילים את זה, לכן אומרים בברכות, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. והיה איתו גם חמור לרכוב עליו, ונר להעיר להם. באה רוח וכיבתה את הנר. בא חתול ואכל את התרנגול, בא אריה ואכל את החמור. אז התלמידים היו מאוד שבורים, אבל המגיעים אמר, כל דוד רחמנא לטב, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. באותו לילה באו גייס של גויים ולקחו בשבי את אותו היישוב כולו. אמר בקבי התלמידים, אמרתי לכם, כל מה שהם שבחרו זה לטובה, אם הוא היה ישן שמה, הם לוקחים גם אותם בשבי. ואם היה איתם התרנגול, שהיה רואה בלגן היה מתחיל לעשות קולות, והיו תופסים גם אותם. אם היה נר, היו רואים אותם דרך הנר. אז כל מה שקרה להם, הכל, החמור היה מרעיש, אז כל הדברים הלא טובים שהיה להם, שהחתול אכל את התרנגול, והאריה אכל את החמור, והרוח כיבתה את האור, את הנר, הכל היה לטובה. כתוב כמימן בספר קדושת יביא שלום לוי יצחק בר ביטשוב זצ"ל. שהקדוש ברוך הוא, כולו הטבה. אבל יש פעמים שנראה משהו לא טוב, יש בזה טוב גנוז, בתוך, מסתתר בתוך משהו. כשאדם אומר על זה, כל דוד רחמנא לטב אביד, אז הוא מגלה את הטוב. אז זה גם הופך את המצב, שגם המצב יהיה גם מסביב טוב, לא רק בפנים מוכבה טוב, אלא שגם מסביב הכל יהיה טוב. נחזור בני נדר ללכות צדקה, אומר השולחן ערוך. סימן ראש ומזיין. מצוות עשה ליתן צדקה כפי השגת יד, וכמה פעמים הצטווינו בה במצוות עשה. ויש לא תעשה במעלים עיניו ממנה, שנאמר, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. וכל המעלים עיניו ממנה נקרא בליעל, כאילו עובד אלילים. ומאוד יש להיזהר בה, כי אפשר לבוא לידי שפיכות דמים, שימות העני המבקש אם לא ייתן לו מיד, כעובדה דלחומיש גם זו. משה שואלנו הוסיף בית, לעולם אין אדם נהיה עני מלתת צדקה, ולא דבר רע, ולא היזק מתגלגל על ידה, שנאמר, והיה המעשה הצדקה שלום. וסעיף הבא, כל המרחם על העניים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. זה דברי הגמרא במסכת שבת דף קנ"א עמוד ב'. אומר הרמ"א, ויתן האדם אל ליבו שהוא מבקש כל שעה פרנסתו מהקדוש ברוך הוא. וכמו שהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ישמע שבעתו, כך הוא ישמע שבעת עניים. גם ייתן לליבו כי גלגל הוא שחוזר בעולם, בסוף האדם שבו הוא עוצה צעב, הוא בנו, בן בנו, לידי מידה זו, כל מרחם על אחרים, אז מרחמים עליו. הצדקה תוכה את הגזרות הקשות, וברעב תציל ממוות כמו שראה לצרפית. מה זה הצרפית? זה סיפור שכתוב בנביא בספר מלכים. כתוב ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד. יש שיר שרים מוצא שבת, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. אז אליהו הגלעדי זה לקוח מכאן, שכתוב ויאמר אליהו התשבי ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד. הוא כתוב עליו תשבי וגלעדי. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. בלי נדר בהמשך, אם יהיה לנו זמן, אז נקרא בגמרא בסוף מסכת סנהדרין מה פתאום הוא אמר כך, אבל הוא נשבע שלא יהיה גשם עד שהוא לא יבטל את הגזרה. ויהי דבר אדוני אליו למור, לאליהו, לך מזה ופנית לך קדמה, ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן, והיה מהנחל קשתה, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעז כדבר אדוני, וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. ואי מקץ ימים, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ, אז הוא לא יכול להמשיך להיות שם. וידבר אדוני אליו למור, לאליהו, קום לך צרפת אשר לצידון, זה לא צרפת של ימינו, זה מקום באזור צידון. וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ויקום, וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה, ותלך לקחת. ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי פת לחם בידך, ותאמר, חי אדוני אלוהיך אם יש לי מעוג, כי אם מלוא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים ובאתי ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנו, ואמרה שהם, זהו, יותר מזה אין להם. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם מוקה קטנה בראשונה, והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. ככה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל היא והוא וביתה ימים. כד הקמח לא חלת, וצפחת השמן לא חסרת כדבר אדוני אשר בירם בני אדם. היה נס שהקמח, היה לה כמות קטנה של קמח, וכמות קטנה של שמן, כל יום הייתה לוקחת מזה והופעה, וזה לא נגמר. נס פלא גדול. ויהי אחר הדברים האלה, חלה בין האישה בעלת הבית, ויכול להיות חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה רחמנא ליצלן. נפטר. ותאמר אל אליהו, מה לי ונחי שאלוהים, באת אליי להזכיר את אבוני, שבגללו זה קרה, שהוא כזה צדיק, אז מודדים אותו בשביל, רגע, את מספיק צדיקה, ואז יגזר הגזרה היא. ויאמר אליה, אליהו, תני לי את בנך, ויקחהו בחיקה, ויעלהו אל העלייה שהוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא עדיין אליהו ויתפלל להשם, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי אותה להמית את בנה, ויתמודד על הילד, וכו'. אז הוא יתפלל, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נא הנפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו, ויחיה תחיית המתים הוא עשה. ויקח אליהו את הילד, ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך האמת. זה הפעם הראשונה שמפורש בתנ"ך העניין של תחיית המתים. הפעם השנייה, וזה היה אומר לנו השולחן ערוך כאן, בזכות הצדקה שהיא נתנה, היא זכתה לזה. יש בהמשך, זה המלכים א' פרק י' ז', במלכים ב' פרק ד', מסופר עוד תחיית המתים, על השונמית. ויהי היום, ויעבור אלישה אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם, ואם דעוברו יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אלישה, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד, נעשה נא עליית קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבוא אלינו יסור שמה. ויהי היום ויבוא שמה, ויסר אל העלייה וישכב שמה. ויאמר אל גחזי נערו, קרא לשולמית הזאת, ויקרא לה ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר בתוך עמי אנוכי יושבת. ואז ההמשך היה שהוא הבטיח לבן, כי הייתה כבר הייתה מבוגרת, בעלה היה זקן, והוא הבטיח לבן, ונולד בן. ואחר כך נצא הבן רחמנא ליצלן, זה, ואז בא אלישע ועשה תחיית המתים, כמו שכתוב, ויבוא אלישע הביתה, והנה הנער מת מושכב על מיטתו, ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני, ויעל וישכב על הילד, וישם פיו על פיו, ועיניו על עיניו, וכפיו על כפיו, ויגער עליו ויחום בשר הילד. וישו וילך בבית אחת הנה ואחת הנה ויעל ויגער עליו ויזורר הנער עד שבע פעמים ויפקח הנער את עיניו. ואז הוא קם בתחייה. כתוב בספר תנת ואליהו שמובא בתוספות, כתוב בירושלמי בספר צוקה פרק חמישי, שהבן של הצורפית של אליהו הנביא אחיה, זה היה יונה הנביא שקוראים את ה... בהפטרה של יום הכיפורים במנחה. וכתוב בזוהר פרשת בשלח שהילד שהחיה אלישע זה חבקוק הנביא. עוד תחיית המתים כתוב לנו בהמשך ספר מלכים, במלכים ב' פרק י' ג', וימות אלישע ויקברו וגדודי מואב יבואו בארץ בשנה. ויהם קוברים איש והנה ראו את הגדוד וישליחו את האיש בקבר אלישע. וילך ויגע איש בעצמו את אלישע והלכי ויקום על רגליו. מה היה? אלישע היה בקבר, ואדם אחד היה לוויה של איזה אדם, ופתאום הגיעו הגויים להרוג, אז מה אלה שליחו אותו בקבר אלישע וברחו? אז כיוון שהוא נגע בקבר אלישע, הוא קם לתחייה. מסבירה הגמרא במסכת סנהדרין, למה זה היה כך? כיוון שאלישע ביקש לאליהו הנביא, אין פי שניים ברוחך אליי, והוא זכה לזה. אז כיוון שאליהו הנביא החיה בית אחד, אלישע היה צריך להחיות שתי ביתים. אז אחד זה הבן של השונמית, אחד זה הסיפור הזה. אבל התחיית הביתים הכי גדולה שכתובה בתנ״ך, על העבר, על עתיד, מצרד שווה תחיית הביתים הגדולה, אבל על העבר זה בספר יחזקאל, פרק למד זין, כתוב שם כך. קוראים את זה בהפטרה של שבת חול המועד פסח, קראנו את זה לא מזמן שם. כתוב שם בנביא ביחזקאל פרק למד זין. זה מדבר על התקופה שבין חורבן בית ראשון לבניין בית שני. הייתה עליי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, ועם אליה עצמות, והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. היה בקעה מלאה עצמות של הרבה נפטרים. ויאמר אליי בן אדם, התחיינה. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא קורא ליחזקאל בספר יחזקאל בשם בן אדם. יש האריז"ל מסביר למה הוא כך קורא לו. ויאמר אליי בן אדם, התחיינה העצמות האלה, ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אליי, אם נווה על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות שימרו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני אדוני. וניבאתי כאשר צוויתי, ויקול כי נביא, והנה רעש, ותקרבו העצמות, עצם אל עצמו, וראיתי והנה עליהם גידים, ובשר עליו יקרם עליהם אור מלמעלה, אבל ורוח אין בהם. ויאמר אליי, אין מה השם אמר לי, יחזקאל הנביא, ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, בארבע רוחות בואי הרוח הופכי בהרוגים האלה ויחיו, והנבאתי כאשר ציווני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם, חייר גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת להם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם, עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. מה היה כאן? עם ישראל אחרי החורבן היו מיואשים. איך נשתקם בחזרה? אנחנו עבודים. בא יחזקאל הנביא בדבר השם, ועשה תחיית המתים לכמות עצומה של מתים שהם כבר היו עצמות, לא גופות שמתו אתמול. היה עצמות, עשה תחיית המתים. ואז אמר להם, הקדוש ברוך הוא יכול להחיות מתים, ודאי שיכול לשקם אתכם נפשית ופיזית. מי זה היה המתים האלו? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. דף צדיק בית עמוד בית. מה נינו מתים שהחיה יחזקאל? מי הם היו? אמר רב, אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ז', ובני אפרים שהוא תלח וברד בנו, כתוב בספר דברי הימים א' פרק ז'. פרק, דברי הימים א' פרק ז' פסוק כ' והלאה. ובני אפרים שותה לך, וברת בנו, ותחת בנו, ואלעדה בנו, ותחת בנו, וזבד בנו, ושותה לך בנו, ועזר ואלעד. והרגו אנשי גת הנולדים בארץ, כי ירדו לקחת את מקניהם. ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים, ויבואו אחיו לנחמו. אז אומרת הגמרא, שלמה הם טעו? הם עשו את החשבון מתי צריך להיות הגאולה ממצרים, והם טעו בחשבון. ואז הם יצאו, ואז הרגו אותם אנשי גת. כתוב שם בהמשך בספר אפרים, בספר דברי על אפרים, האבא שלהם, אפרים בן יוסף, ויבוא אל אשתו ותער ותל את בן, ויקרא את שמו בריאה, כי בריאה הייתה בביתו. וביתו שערה, ותיבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת פוזן שערה, ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחת בנו, לעדן בנו, עמיהוד בנו, אלישמע בנו, נון בנו, יהושע בנו. מה כתוב כאן? אחרי שהם נהרגו, אפרים התאבל עליהם יבים רבים, ואחרי זה נולד לו בן בשם בריאה. הוא קרא לו כך על שם הצרה שהוא עבר, ואחד הצאצאים של בריאה זה היה יהושע בן נון, שהוא הכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אז מה אנחנו רואים? נכון שהם טעו, אבל היה להם כוונה טובה, אז כתוצאה מזה התגלגל שנולד אחרי זה צאצא לאפרים, שהוא מי שבאמת הכניס את בזמן הנכון את עם ישראל לארץ ישראל. ולא רק שהוא הכניס את עם ישראל לארץ ישראל, הוא עשה את זה בדרך של ניסים גדולים, שהירדן נבקע, כמו שאמרנו בהלל בפסח, הים רב היה נוס הירדן נסוב לאחור, זה היה נס גדול, ואחרי זה נס של שמן בגבע, של שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, כמו שכתוב בספר יהושע בנביא. על המלחמה של יהושע ועם ישראל עם כמה מלכים שהיו בארץ ישראל. אז כתוב בספר יהושע פרק י' פסוק י' ב' ועלה. אז ידבר יהושע על אדוני ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו. הלא היא כתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כי יום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו, ואחריו נשמע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. היה נס וכל העולם ראה את זה. כי כשהשמש נעצרת מקום אחד, אז מתעכב כל הסיבוב היומי לכל כדור הארץ. איזה כוח שהשם התברך נתנו. ויש דבר פלא גדול מאוד. יש פסוק בספר משלי, פרק א' פסוק כ', כתוב ככה. אוצר נחמד ושמן בנווה חכם, וכסיל אדם יבלענו. אז המפרשים מסבירים כך. החכם יודע לאסוף דברים טובים, אוצר נחמד, שמן, כל דבר טוב בנווה של החכם, בבית של החכם, הכל שמור. וכסיל אדם יבלענו, הכסיל כל מה שיש מיד אוכל זה, נשאר הבית שלו ריק מכל. אבל בילקוט שמעוני על המקום כתוב דבר פלאי מאוד. אומר הילקוט שמעוני, אוצר נחמד ושמן מנווה חכם זה משה רבנו, שהחכם גדול וגאון גדול, כל המעלות היו בו. וכסיל אדם יבלענו, מה הכוונה? מי ירש אותו? מי לקח את כל המעלות, כל הגדולה? יהושע בן נון. אומר שיהושע בן נון היה חלש. לא היו קוראים לו, אנשים קוראים לו כסיל, הוא לא היה נקרא איזה מוצלח במיוחד. אבל הוא התמסר לעזור למשה רבנו, להתמסר לעזור למשה רבנו ללמד את עם ישראל, אז הוא זכה שהוא הפך להיות חכם גדול. לא שהוא יחס חלב מנהיג כסיל, הוא התחכם באופן על טבעי אפילו. כתוב בסוף החומש בחווה, פסוקים האחרונים של חמישה חומשי תורה. משה בן 120 שנה במותו לא חרטה עינו ולא נס לחו, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב וכולי. ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, הוא התמלא עד איזה רוח חוכמה. וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר ציווה אדוני את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו עליו פנים פנים. הוא לא היה עד כדי כך דרגה של משה. כתוב בחז"ל, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אבל על ידי מה הוא קיבל את זה? כי שמח משה את ידיו עליו. הדבר מפורש יותר באריכות בחומש בפרשת פנחס. כתוב שם כך. בפרק כ"ז פסוק ט"ו והלאה. וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. דברים שורשיים מאוד להצלחה בעבודת השם, להצלחה בחיים בכלל. כדאי מאוד לשים לב לדברים האלו. פרשת פנחס, פרק כ"ז פסוק ט"ו, מי שיש לידו חומש יכול לפתוח לראות את הפסוקים בפנים, להבין יותר. גם בלי זה אפשר להבין, אבל אם פותחים בפנים, עוד יותר טוב. פרשת פנחס, פרק כ"ז, פסוק ט"ו והלאה. כתוב כך, וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. ולא תהיה עדת אדוני כצאן אשר אין להם רועה. עד כאן שתי הפסוקים הראשונים, זה הבקשה של משה רבנו מהשם יתברך, שימנה מישהו לתפקיד להיות ממלא מקומו של משה. כי בפסוקים שלפני כן כתוב שהשם ברך אמר למשה רבנו שהוא עתיד להסתלק מהעולם. כתוב הפסוקים שלפני כן, פסוק י"ב והלאה, ויאמר אדוני אל משה, עלה אל הר האברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך, גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך, כאשר מריתם פי במדבר צין, ובאת העדה להקדישן במים לעיניהם, הם מי מריבת קדש במדבר צין. אז כיוון שמשה רבנו שמע בפסוקים האלו שהשם ברך אומר לו שהוא לא יזכה להכניס אותם לארץ, אז הוא ביקש שיהיה ממלא מקום. אז זה הפסוקים, וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני כצאן אשר אין להם רועה. אז היה לנו כאן קודם ג' פסוקים שבהם השם הודיע למשה שהוא אמור לסיים את תפקידו בעולם הזה, וג' פסוקים של דברי משה לשם יתברך שמבקש שיהיה ממלא מקום. ואז עכשיו הפסוקים שהשם ברך אומר לו איך לעשות, לקחת ממלא מקום. ארבעה פסוקים. פרשת פנחס, פרק כ"ז, מפסוק, פסוקים י"ח, י"ט, כ' וכ"א. חשוב לשים לב לכל פסוק בפסוקים אלו. ויאמר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. פסוק הבא, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן, ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם. פסוק הבא, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל. פסוק הבא, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל אלו במשפט האורים לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. אז מה כתוב כאן? כמה דברים השם יתברך אומר למשה רבנו לעשות כדי שיהושע יתמנה לממלא מקום. לסמוך את ידו עליו, להעמיד אותו לפני אלעזר והעדה, לצוות אותו, ולתת מקרני ההוד של משה עליו, משה היה קרני הוד, כמו שכתוב בסוף פרשת כי תישא, שגם ליהושע היה קרני הוד, ארבעה דברים. ואז הוא יקבל את התפקיד. אבל ההוראות המעשיות שמשה מקבל, איך למנות את יהושע, זה ארבעה דברים. א', לסמוך את ידו עליו, ב', להעמיד אותו לפני אלעזר והעדה, הלאה, לצוות אותו, ד', לתת מקרני הוד עליו. ואז שתי פסוקים אחרונים, שבהם כתוב שמשה רבנו קיים את זה. ויעס משה כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח את יהושע ויעמידו לפני אלעזר הכהן לפני כל העדה, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר אדוני ביד משה. אז יש כאן שאלה גדולה מאוד. השם יתברך אמר לו ארבע דברים לעשות. לסמוך את ידו עליו, אז הוא עשה את זה, ויסמוך את ידיו עליו, והשמר הוא עשה את זה אפילו למהדרין. השם אמר לסמוך יד אחת, והוא בעין יפה סמך את שתי ידיים, לתת לו יותר כוח. דבר שני, להעמיד אותו לפני אלעזר והעדה, הוא עשה את זה. עוד דבר, לצוות אותו, ללמד אותו איך להניג אותה, מה זה לצוות, איזה ציווי, מה שמסביר, להגיד לו, דע שהם תרחנים, סרבנים, על מנת שתקבל עליך, לעבוד קשה איתם. אבל הדבר הרביעי, לתת מקרני העוד, שכתוב שהשם אמר לו, לא כתוב שמשה רבנו עשה את זה. למה? אז עונה רשי, שכתוב כך, בשתי פסוקים האחרונים שכתוב שמשה ביצע את זה, כתוב כך, ויעס משה כאשר צבא אדוני אותו, ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, כאשר דיבר אדוני ביד משה. אז בהתחלת שתי הפסוקים כתוב שהוא עשה כמו שהשם אמר, ובסוף כתוב פעם שנייה, זה בא לרבות את נתינת קרני יהוד. ועל זה כתוב בגמרא בבא בתרא דף עיני פני משה כפני חמה, בני יהושע פני לבנה, שגם ליהושע קרני הוד, אבל לא באותה עוצמה כמו למשה. אז זאת אומרת, החלק הרביעי לתת מקרני הוד לא כתוב בפירוש. בזה שהתורה פעם שנייה כותבת שהוא ביצע את הוראות השם, זה אומר שהוא עשה גם את זה. אבל למה זה לא כתוב בפירוש? יש כאן דבר עמוק מאוד. כשהשם מצווה את משה רבנו לתת ליהושע מקרני הוד, איך עושים את זה? מה, בכי לוקחים את זה בידיים, למסור, תולשים ומדביקים עליו? זה לא הולך כך. אלא מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. מאיפה משה רבנו קיבל את קרני העוד? יש כמה פירושים במפרשים, אבל העיקר בדבר, כל הפירושים זו השפות, העיקר זה מזה שמשה רבנו דיבר עם השם בצורה הכי קרובה, יותר מכל מישהו אחר. כמו שכתוב בסוף פרשת בעלותך, שהשם אמר למרים ואהרון, ויאמר, שמעו נא דבריי, אם יהיה לביאכם אדוני במראה אליו את ודה בחלום אדבר בו. לכן עבדי משה בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט. זאת אומרת, משה רבנו, הדיבור שלו עם השם ברך, שמדברת על זה בקרבת השם הכי גדולה. זה יצר את קרני ההוד. אז איך מעבירים את זה? כשמשה רבנו עשה ליהושע נתן קרבת השם יותר מלשאר הנביאים, משהו קרוב לדרגה שלו, לא אותה דרגה כמו זה אי אפשר היה, אבל כמה שיותר להתקרב לקרבת השם הזאת, זה יצר קרני הוד. אז זה כתוב, כאשר דיבר השם ביד משה, הוא עשה לו שהדיבור של השם אליו יהיה דומה לכאשר דיבר השם ביד משה. על כל פנים, אז כתוב כאן דבר גדול מאוד. כתוב בירקות שמעוני, בספר משלי, פרק א' פסוק א', משה רבנו היה מעיקרו בעל כוחות אדירים לתורה ולנבואה, אבל יהושע היה עם כוחות חלשים, ועל ידי המסירות נפש הוא זכה לקבל כוחות אדירים, שהוא נהיה התלמיד חכם והצדיק הכי גדול בדור. זאת אומרת, גם אדם שהפוטנציאל שלו נמוך על ידי עמל ויגיעה, יכול להגיע לדרגות גבוהות. היו קוראים לו כסיל, כך כתוב גם שאלקוד שימוני, לא כתוב אלקוד שימוני, לא יכולנו להוציא כזה דבר מהפה. אבל עם הזמן הוא התקדם, זכה להערה אלוקית שהגיעה לדרגות עצומות. אבל משה רבנו, שהיה יותר גדול ממנו, ומלכתחילה המבואר באלקוד שימוני היה בעל פוטנציאל גדול וחזק מאוד מאוד. אנחנו רואים את זה מפורש בחומש, כתוב כשהוא נולד בפרשת שמות. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלת בן, ותראה אותו כי טוב הוא. מיד כשהוא נולד, כתוב ותראה אותו כי טוב הוא, אומר רש"י. כשנולד נתמלא הבית כולו אורה. הנשמה שלו הייתה כל כך גבוהה וחזקה, שברגע שהוא נולד, כל הבית התמלא אור. סיפר לי אחד יהודי חשוב, שהוא היה בצעירותו בעל כישרון גדול מאוד. והסטייפולר היה מקרב את המשפחה שלהם מאוד מאוד, כי הסבא שלו בחוץ לארץ עזר לסטייפולר הזה עניין. אז היה לו הכרת הטוב, אז הוא קירב אותם. אז הוא אומר שהסטייפולר אמר לו כך, העיקר זה תלוי בעמל והיגיעה. אבל אם אחד הוא גם בעל כישרון גדול והוא יגיע, הוא נהיה גאון עולם, גאון עולם, אך הוא אמר, הוא גאון עולם. זאת אומרת, כישרון זה מתנה שמימית גדולה מאוד, שמי שמנצל את זה יכול להגיע להישגים אדירים, אדירים מאוד מאוד. יתרה מזו, כתוב בחפץ חיים בספר שם עולם חלק ב' פרק ו', הוא אומר שאדם שהוא בעל כישרון גדול, על יהודים, יהודי שהוא בעל כישרון גדול זה נשמה יותר גבוהה. ובמעמד הר סיני, מבואר בגמרא במסכת שבת תפקוף במו עמוד א', במסכת שבועות תפלמנטט עמוד א', שלא רק עם ישראל של אותו דור היו שמה, אלא גם הנשמות של הדורות הבאים היו שמה. ומביא החפץ חיים בחז"ל, שכל אחד, כי בחז"ל או בכתבי אריזה, אני זוכר, מביא, שכל אחד קיבל, כל נשמה קיבלה שם את חלקה בתורה. וכשאדם מגיע לעולם הזה, כל אחד בדור שלו מוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אומר החפץ חיים, הבעלי כישרונות קיבלו במעמד הר סיני חלק יותר גדול בתורה. והוא אומר, אם בעל כישרון ילמד טוב, אבל רק כמו אחד שפחות מוכשר בנו, כשהם יגיעו לשמיים, על בעל כישרון יהיה עם זה בעיה גדולה מאוד, למה לא ניצלת יותר את הכוחות שלך. אבל לצד שני, לא שמי שלא נולד בעל כישרון, או לא נולד עם תכונות טובות, לא יכול להגיע להישגים גדולים. רואים על יהושע בן נון, שמפורש בירקות שמעוני, ירקות שמעוני זה דברי חז"ל, שהפוטנציאל שלו היה נמוך עד כדי כך שבני אדם קוראים לו כסיל, ועל ידי העמל והיגיעה, הוא זכה להגיע להיות ראש חכמי ישראל בדור שלך משה רבנו. מעביר התורה, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים ולזקנים ולנביאים, ומסעות של נסת גדולה וכולי, הראש נושאי התורה בדור. וזכה לעשות את הנס ניסים גדולים של בקיעת הירדן, וכל עם ישראל עברו ביבשה, ושמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, לקדש את השם לעיני כל העולם כולו. כל אחד יכול רק להתמסר עם כל הלב, עם כל הנפש. כתוב בפסוק בספר משלי, אם תבקשנה ככסף, וכמת מונים תחם פסנה, אז תביא נראת השם. אם אדם יודע שבקרקע של החצר שלו יש מטמון ששווה מיליארד דולר, מלפני 2000 שנה נודע לו מידע סודי, בדוק על ידי מכשירים גלאי מתכות, שיש שם מישהו שהטמין שם אוצר של 500 יהלומים הכי יקרים שיש בעולם, ועוד כמה מטילים גדולים של זהב, הוא הולך מגהל לו כלי עבודה חופרים, הוא מפחד להכניס שם טרקטור של רשות העתיקות, לא יבואו, לא שאני אומר שמותר לעבור על החוק, רק במציאות, ספר על זה בתור דוגמה, עם הידיים חופר לילה לילה, שעות שאף אחד לא יראה, ומוצאים משם את האוצר הגדול כי הוא רוצה להיות מיליארדר. התורה זה הרבה יותר מזה, אבל צריך לחפש את זה כמו שאנשים מחפשים מיליונים. פעם היו אצלי קבוצה בניו יורק, בקהילה החלבית, הוא רבי שיחה לאורחים טובים אמן, המוצא שלו זה מחלב, הסבא שלו נולד בחלב, אחרי זה עלה לארץ. אז, אז באו אליי פעם קבוצה מהקהילה שמה, שיגיד להם דברי התעוררות. אז סיפרת להם בשם רבי שבתאי יודלביץ', שהיה פה דרשן חשוב בירושלים, קראו לו רבי שבתאי יודלביץ'. אבא שלו היה רבי שמואל אהרון יודלביץ', שהיה חתן של רב אריה לוין, זה שנקרא רב האסירים. אז אמרת להם שרבי שבתאי אומר בדרשות שהעולם הזה זה כמו בסרט. מה זה בסרט? רבים, אני לא יודע היום, אבל ככה היה, אולי גם היום זה ככה, אז היה בימים הם ככה היו עושים, היו מכבים את כל החשמל בחדר, ומביאים איזה מכשיר ועל החרב, עושה לך על הקיר סרט, אתה רואה בנקים, חנויות, שוטרים, גנבים, סיפור שלם, סיפור מתח. אומר, באמצע נכנס מישהו ידליק את החשמל, כשיש אור, לא רואים כלום על הקיר. המכשיר מראה רק שזה חושך. אבל ככה, בני אדם חושבים, יש בעולם הזה בילויים, תענוגות, קשקושים, עניינים, כי יש להם חושך בנשמה. תאיר להם את הנשמה, יראו הכל דמיונות וקשקושים. אז הם אמרו לי, תשמע, המשל לא דומה לנמשל. במשל, גם כשאין אור ויש חושך ויש סיפור על הקיר, לך לשם תנסה למשש את זה, אין כלום, הקיר חלק. אבל במשרד אצלהם, יש, אפשר למשש את היעלומים, את הדולרים, את הצ'קים, את הניירות ערך, הכל אמיתי, לא מזויף. אמרתם, אני אשאל אתכם שאלה. אם אחד יגיד לכם, הוא מוכן לתת לכם עוד היום מיליארד דולר, אבל יש לו דרישות, מה אתם מוכנים לעשות עבור מיליארד דולר? אמרו לי, כולם במקלה, חוץ מלמות, את הכל. אמרתם, בטוחים? אומרים, כן, אמרתם, אולי לא, אולי לא, כן. אמרו לי, אתם פה בארץ לא יודעים בכלל איך עובדים בשביל כסף. אנשים הולכים, מגיעים לעבודה בתשע ורבע, ברבע לארבע כבר חוזרים הביתה. אמר, הם, בשש ורבע כבר נמצאים בעבודה, מתפללים עניין לפני הזמן, לא בסדר, אבל ככה, אבל הם לא מסתפקו לעצמם. העולה, כשהייתי ילד, היו קוראים לזה בניין תרח, למה? הגמרא אומרת בסדר ברוך דווקא, והוא אומרת, אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. יצחק הבן שלו תפילת מנחה, ויעקב הבן שלו תפילת עמית. אז הם מתפללים לפני הזמן של התפילה של אברהם אבינו, אז איך קראו לאבא של אברהם אבינו? תרח, הם קוראים לזה בניין תרח. הם מתפללים לפני הזמן. אפילו לא אוכלים, לא הולכים בית ארוחת בוקר, בדרך קונים איזה משהו לאכול בעבודה, תוך כדי עבודה. שש ורבע הם כבר בעבודה. חוזרים הביתה בעבודה, כמעט בעשר בלילה, בשביל כסף הם מוכנים יומם ולילה לעבוד. אמרתי, תשמעו, אם הוא אומר לכם, יש לו רק דרישה קטנה מאוד, לא צריך לעבוד משש בבוקר עד עשר בלילה, רק בעשר. הוא עושה ניסיונות רפואיים, כמו שלהבדיל היום עושים בשביל לחפש חיסונים נגד כל מיני הדברים שהיו בזמן האחרון. הוא עושה ניסויים רפואיים, הוא רוצה לעשות איזה ניסוי שמשהו, יש לו בעיה. הזריקה הזאת שהוא מכניס עם החומר, נכון לבינתיים, זה עושה דיכאון עמוק לכל החיים. מוכנים לזה? לא, זה בשום אופן לא מוכנים. אמרתם, אבל לפני רגע אמרתם שבשביל מיליארד דולר חוץ ולמות הם מוכנים את הכל. פתאום אתם אומרים, לא, אם זה דיכאון עמוק, כל החיים לא מסכימים. אמרו לי, זה לא סתירה בכלל. הם רוצים את זה בשביל מיליארד דולר, בשביל צריכים מיליארד דולר כדי לסמוח. אבל אם זה עושה דיכאון עמוק לכל החיים, זה לא נקרא כסף בכלל. כסף שלא נהנים ממנו, כסף שלא שמחים בו, זה לא נקרא כסף בכלל. אבל לכם עכשיו אני שואל אתכם שאלה, אבל תגידו את התשובה, את האמת מהלב. באמת, יש לכם שמחת חיים מהכסף שלכם או לא? אמרו לי, האמת שלו. אמרת להם, אז אין לכם כלום, אמרתם ללמוד במשרד, אתם משש, יעלומים, דולרים, צ'קים, ניירות ערך. אבל אתם אומרים בעצמם שכסף שלא שמחים בו זה לא כסף. ואתם אומרים שאתם לא שמחים בכל זה, אז אין לכם כלום. אז זה צודק עדיין, למשל, שם תלוי בלוי זצל, שזה הכל כמו בסרט, שרק בגלל שיש חושך, זה נדמה שיש משהו, אתה מדליק את האור בנשמה, אין כלום. אנחנו צריכים לדעת, יש רק דבר אחד בעולם, שהוא בעל ערך אמיתי באמת. הקשר של הנשמה, עם השם יתברך. חוץ מזה, הכל דמיונות וקשקושים. הכל דמיונות וקשקושים. ואומרת על מסילת ישרים, בפרק ראשון, במילים פשוטות, כי רק שצריך האדם לשנן תמיד לעצמו, שרק הדבקות בהשם, זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. ולכן, כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך, ירוץ אחריו בכל כוחו. וכל דבר שמרחיק אותו מהשם יתברך, יברח ממנו כבורח מפני האש. כמו שבורחים ממש מאש. אף פעם לא ידעתי בדיוק מה זה כמו לברוח מאש, עד שאחד סיפר לי שהוא ראה בסרט איך שנופלים מגדלי התאומים, ורואים שם שמאש פתאום פרצה בקומות הגבוהות, אנשים קופצים מקומה למעלה מ-50 קומות, קופצים למטה, ושמה קפצו? מישהו חשב שהוא יחיה? לא רק מיטה, מיטה משונה, התרסקו לאסוף את החלקים שלו, משם השם ישמור מה, איך נהיו החלקים. אבל זה יותר טוב לא היה מלהישרף חי. לברוח מהעבירות, מהדברים שמחליקים מהשם ברח, כבורח מפני האש. לדעת עבורות זה סטרה אחרא שמנסה לשאוב את האדם לתוך הזוהמה, מתוך מטרה להזיק לבן אדם. היצרה משקר את הבן אדם כאילו בא לטובתו, אבל באמת המטרה שלו זה להזיק לבן אדם. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, דף ט"ז עמוד א', אמר ריש לקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. הוא שטן, נכתיב בספר איוב, ויצא השטן מאת פני השם. הוא יצר הרע, כתיב התם, בסוף השם שיתרק רק כל היום, וכתיב אחה, רק אליו אל תשלח ידיך. הוא מלאך המוות, נכתיב, אך את נפשו שמור, אלמא מדידי קיימא. דהיינו, אומרת הגמרא בשם רבי יוחנן, בשם הברייתא. בתנית התנא יורד ומטעה, ועולה ומרגיז, נותן רשות ונותן נשמה. קודם הוא יורד לעולם הזה להטעות את הבן אדם, אז הוא משמש בתור יצר הרע. אחרי זה הוא עולה למעלה ומרגיז, אז הוא משמש כשטן, לקטרג עליו. ואז הוא נותן רשות ויורד למטה לטעות נשמה, אז הוא משמש כמלאך המוות. והראשית חוכמה, כי מדובר אני מוסיף על זה, שגם אחרי שהוא רג את הבן אדם, הוא משמש כמלאכי חבלה לצער אותו, לעשות לו סבל. אז אדם צריך לברוח ממנו כבורח מפני האש ויותר מזה. ולאן לברוח? אל התורה הקדושה. אל הקשר עם השם יתברך. לדעת שזה ההשתוקקות של הנשמה. אין לנשמה משהו אחר. כתוב בתהילים, במזמור מבית. למנצח משכיל לבני קורח, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים. דיברנו כבר כמה פעמים בית הפסוק בנו, עכשיו נדבר בלי נדר להמשך. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, ואמור אליי כל היום אהיה אלוהיך. מה הכוונה אומר דוד המלך? יש שעות שאני מרגיש את הדבקות בהשם, את האור האלוקי, התענוג הגדול של זה. אז כאן התגבר על היצר הרע, היצר הרע בא, ושתעשה מה להתעסק ביצר הרע. אני נהנה מהאור אלוקי. כאייל תערוג על אפיקי מים, כנפשי תערוג אליך אלוהים. אבל יש זמנים קשים. באמור אליי כל היום אהיה אלוקיך, שלא מצליח להתקרב להשם. היצר אומר לו, מה אתה אומר, זה יש לך, כמעט, איפה האלוקיך שלך? הוא רחוק ממך, אתה לא מרגיש אותו, אז מה, בוא תהנה, לך תהנה מהעולם הזה. ואז אם אנחנו... הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. אומר דוד המלך, מה הפירוש כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. האייל הוא בעל חי, מסתובב בשמש, מחפש אפיקי מים, זה המזון שלו. אם הוא מקבל את ה... יש מוצא את המעיין מים שותה, יש לו סיפוק, שמחה, עוצמה, חיות. אם הוא לא מוצא, הוא בצבעו נורא. אומר דוד המלך, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, המזון של הנשמה זה האור האלוקי, כמו המים לאייל. אם תבוא לאייל, תיתן לו דלי, מיליון דולר, הוא לא מבין מה אתה רוצה, אתה יודע איזה ביתה, זורק את זה לעמק. אומר, גם הנשמה, הכל תענוג כעולם, זה לא בשבילה. אז אומר, בשעות שאדם מרגיש רחוק, הצער על הריחוק, זה מזון רוחני לנשמה, יותר מכל תענוג כעולם הזה. לא מבעיה, בזמנים שהאדם מרגיש את הקשר עם השם ברך, שהאור האלוקי זה המזון של הנשמה יותר מכל הקשקושים של העולם הזה. אלא אפילו אם האדם לא מצליח להתקרב, אפילו הצער על זה, הדמעות על זה שהוא לא מצליח להתקרב, זה סוג של מזון רוחני יותר טוב מכל השטויות שיש בעולם הזה. אברהם אביטל אומר את זה על הפסוק במזמור פ"ד. מזמור פ"ד זה מתחיל... למנצח להקטיט לבני כוח מזמור מה ידידות משכנותיך השם צבקות. זה בנוסח הספרדי נוהגים בלי נדר להגיד את זה לפני תפילת מנחה. זה מוזכר כבר, זה לא מנהג חדש, זה כתוב כבר בבית יוסף בהלכות תפילת מנחה. הבית יוסף זה המחבר של השולחן ערוך, היה לפני כ-450 שנה בצפת, נפטר לפני קרוב ל-450 שנה, בין למעלה מ-80, אז למעלה מ-85 אפילו אני חושב, אז הוא כותב שיש מנהג להגיד את הפרק הזה לפני תפילת מנחה, גם אצל האשכנזים שאין את המנהג הזה, אבל פסוק מהפרק הזה אומרים, איזה פסוק? פסוק ה' של הפרק הזה זה אשרי יושבי בית איך עוד יעלו חסילה. כולם יודעים שמתחיל תפילת מנחה באשרי, גם בפסוקי זמרה של הבוקר יש אשרי. אז ארנת המזמור של אשרי בעצם זה מזמור קמ"ה, שהוא מתחיל תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, והברכה שלך לעולם ועד. כך מתחיל המזמור. אחרי זה בכל יום אחרי כך, והלילה שלך לעובד לפי סדר א' ב'. אבל מהגים להוסיף לפני איזה שתי פסוקים. אחד, פסוק אחרון של הפרק שלפניו, זה אשריים שככה לא אשריים שאדוני לא אהב, ולפני כן, את הפסוק מפרק פ"ד, פסוק ה'. זאת אומרת, שתי פסוקים של אשרי מוסיפים קודם. קודם אשרי ישבי ביתך עוד יעלו חסלה, אחרי זה אשריים שככה לא אשריים שאדוני לא אהב. זה לא מהפרק של אשרי, שאנחנו קוראים אשרי. הפרק זה בתהילה לדוד וכו', זה מזמור שיש בו 21 פסוקים. זה מסתיים תהילת אדוני ידבר בברך ובצר של קודשו לעולם ועד. נוהגים להוסיף לפניו שתי פסוקים. פסוק מפרק דת פסוק, זה מזמור קופבי, 21 פסוקים. הוא מסודר לפי א' ב', אז למה רק 21? צריך להיות 22. כי חסר עוד סם, או חסר עוד נון. עוד מהם זה מלכותך, מלכות כל המשטרה וכל דור הדור. עוד סמך, סומך אדוני אלוהינו כל הנופים וזה כל וכל הכפופים. עוד נון חסר, אומרת הגמרא במסכת ברכות ד' עמוד ב', למה אין בזה נון? בגלל שיש פסוק שכתוב בו נפלה. ברכות דף ד' עמוד ב', כתוב שם בגמרא, אמר בבינה, אמר בלעזר אמר בבינה, כל אומר תהילה לדוד בכל יום וכולי, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הגמרא אומרת למה? בגלל שיש בו שתי מעלות, אחד שיש בזה, זה לפי א' ב' זה מעלה גדולה, וב' שיש בזה את הפסוק פותח את ידיך ומסביר לכולך יהי רצון. אחרי זה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי, מפני שיש בה בפלל של שונאי ישראל, דכתיב בעמוס פרק ה', נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז לכן אין נון באשרי. בעניין הגמרא כאן בממרה הראשונה קוראת לפרק הזה תהילה לדוד, בממרה השנייה הגמרא קוראת לפרק הזה אשרי. אז כבר בזמן הגמרא היה המנהג הזה להוסיף לפני כן את הפסוק של אשרי. אבל אנחנו מוסיפים שתי פסוקים של אשרי. אחד מפרק ב' פסוק ה', אשרי שומעים תכנות ילדו חסלע, והשני מפרק פסוק אחד לפני הפרק הזה, אשרם שככה לא, אשרם שאדוני לא, אבל פסוק האחרון של קוף ממדלת. עכשיו בסוף המזמור מוסיפים פסוק, ואנחנו נברך יא, ואתה ועד עולם הללויה. ואיפה זה לקוח? זה לקוח מההלל. אמרנו בשישי ושבת, בראש חודש את ההלל, וגם בכל הפסח אמרנו את ההלל. אז בהלל יש ה... סוף פרק ט"ו, זה ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם הללויה. אז מוסיפים לפני זה מפרק מ"ד ומפרק מ"ד, ואחרי זה מפרק, מסוף פרק ט"ז. מה הטעם של ההוספה הזאת? כדי לסיים בהללוקה, שזה לסמוך את זה להללוקה אחר כך, שמזמור שהרב מתחיל בהללוקה, הללוקה הללי נפשי את השם וכו'. על כל פנים. אז במזמור פ', נחזור, דיברנו כל זה, התגלגלנו מזה שהזכרנו במזמור פ' ד', אז יש במזמור פ' ד', כתוב שם ככה בין השאר, כי טוב יום בחצריך, מאלף, בחר תספפף בבית אלוהי, מדור בעולי רשע. אומר רב חיים ויטל זצ"ל, מה בכלל כוונת הפסוק? אומר דוד המלך, לא רק שבית השניות בבית השם יותר טוב להיות מבתי רשע, אפילו בחצר של בית השם יותר טוב להיות מהבתים הכי מוצלחים של בתי רשע. אז אותו דבר הכוונה בעניין שאמרנו במזמור באמת. אפילו כשאדם מנסה בעבודת השם כביכול עם חוסר הצלחה, מאמצים שלא נראה שבאים להצלחה, זה יותר תענוג לנשמה מכל תענוגי עולם הזה. זה אומר דוד המלך, הייתה לי דמעתי מלחם, יומיים ולילה, מעולי כל ימי אלוהיך. לא מבעיה, כשאני מרגיש את הדבקות טוב, שאז זה ממש המזון של הנשמה כמו המים לאייל, אלא אפילו כשאני לא מצליח, הבכי עד שאני לא מצליח, זה מזון לנשמה יותר מכל תענוגי עולם הזה. ויש כאן דבר יותר עמוק מזה. כתוב בשיר השירים, קרוב לסוף שיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. פרק ח' של שיר השירים, כתוב כך, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי אזק המוות אהבה קשה כשאול קנאה, ושפיע רשפי אש שלהבת יה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אומר על זה הגר"א, פירוש עמוק מאוד. היה יהודי שהיה מתפלל כל בוקר בכותל המערבי, מצדיק גדול קראו רב משה לוריא זצ"ל. למה אני מזכיר את זה שהוא מתפלל כל יום בכותל המערבי? הוא גם נפטר בכותל המערבי. אני זוכר את היום שהוא נפטר, הוא הגיע עם הרכב לכותל המערבי, ובתוך הרכב שהוא בא לקום, פתאום כבר בתוך הרחבה, היה אדם מבוגר, היה אולי בן 75, אני לא זוכר בדיוק את הגיל שלו, ורב גדול חיבר הרבה מאוד ספרים, יש לו ספרים על הש"ס, שכחתי את השמות שלהם, לא זוכר את השמות של השיעור, ספרים חשובים מאוד על הש"ס, בעומק האיום, בקיאות גדולה גם, ויש לו ספרים על התורה בשם בית גנזי, זה ספרים על פי חסידות וקבלה, הוא היה מראשי חסידי סלונים, אולי ראש חסידי סלונים, הוא היה לומד יחד עם האדמו"ר, היה לו קביעות, כל שבוע יושבים ביחד עם האדמו"ר לומדים. על כל פנים, אז הוא היה בקיא גדול מאוד בתורה, היה נקרא מהבקיאים הכי גדולים בתורת החסידות. והוא אמר לי, הרי ידוע, שיטת החסידות ושיטת הגר"א, זה בהרבה דברים שונה, הוא אמר לי, אבל, אומר, הפירוש הזה שיש בהגר"א, לפסוק הזה, שתכף נגיד לי נראה דברי הגר"א, אומר, הוא לא מצא, הוא לא זוכר כרגע, כבר אמר לי את זה, אבל יותר מפעם אחת, לא שרק כרגע הוא לא זכר, זה היה מונח לו בראש כך, כמה פעמים הוא אמר לי את זה, שהוא לא זוכר בכל ספרי תלמידי הבעל שם טוב, פירוש על פסוק שכל כך מבטא חזק את השיא של שיטת הדבקות של הבעל שם טוב. אז הגר"א אומר שם כך, זה הגר"א בביאור הגר"א לתיקוני זוהר בדף מ"ב, זה נמצא כמדומני בעוד מקום או בעוד כמה מקומות בהגר"א. אומר הגר"א כך, בעבודת השם בימינו, כשאומר בימינו הכוונה לפני ביאת משיח, אחרי ביאת משיח יהיה שינוי כמו שתכף נסביר בני נדר. אומר הגר"א, יש שני סוגים של עבודה. יש זמנים שאדם מרגיש, הוא לא מרוצה מהמצב, הוא לא מספיק קרוב להשם, הוא רץ אחרי השם, מנסה להתדבק בהשם, בכל כוחו, זה סוג אחד של עבודה. יש סוג שני של עבודה, שאדם מרגיש השתפכות הנפש להשם, קרבת השם, מתענג על השם. כמו איך אומר דוד המלך בתהילים במזמור, כ"ז, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ובקר בחלום, מרגיש ציאתנו. אומר הגרא, בסודות הקבלה זה שני סוגים של עבודת השם שהם צרכים שניהם. למה? מבואר בכתבי אריזל, שבבריאת העולם כל מיני אורות רוחניים נפלו למקומות עמוקים. זה בלשון הקבלה נקרא רפח ניצוצים. נקרא למקום עכשיו לבאר למה זה כך נקרא, מי שמכיר קצת בכתבי אריזל, אני יכול להסתכל בספר עץ חיים, שער רפח ניצוצים, כי מדומה זה שער י"ח אם אני לא טועה. אז שם מסביר את העניין יותר בפרטות. גם בסידור הרשש זה חוזר על עצמו הרבה פעמים. אז אומר, להעלות את הבירורים האלו, זה תפקיד גדול מאוד, חלק מרכזי מאוד בעבודת השם. כתוב באריזל, כשיושלמו כל הבירורים האלו להתברר, מיד יבוא משיח. ויש בעל שם טוב שעיקר כל הקשיים שיש לאנשים בעבודת השם, כל אחד והקשיים שלו, זה נובע מהסיבוך איך להוציא את הבירורים האלו מתוך הפסולת שהם בהם, כל אחד והבירורים שלו, איפה, באיזה סוג פסולת הם נמצאים, הכוחות המתנגדים שהבירורים האלו יצאו, כי זה כמו להמית אותם, כמו אם לוקחים אדם, שואבים לו את הנשמה, והוא נשאר גוף בלי נשמה, נגיד איזה המלאקי אחד, אז זה אומר כך, לוקחים להם את האורות האלו, זה כמו להרוג את כוחות הרע. אז זה המאבק הקשה, זה השורש הקשה. וכשאדם רץ אחרי השם כביכול מלמטה ללמעלה, אז יחד איתו עולים ברורים, וזה תיקון גדול מאוד מאוד. לעומת זה, כשאדם מרגיש דבקות בהשם, זה הערה שהשפע יורד אליו, והירידה הזאת של השפע הזה מתקן את העולמות, זה מביא שפע מהשם מתברך אל כל העולמות כולם ולכל עם ישראל. אומר בעולם הזה, כיום, לימינו לפני ביאת משיח, כמעט שאי אפשר ששני התיקונים האלה יהיו ביחד. למה? כי ברגע שיש את ירידת האורות אליו שמתענג עליהם, אז הוא כבר לא רץ ללמעלה, הנשמה לא רצה ללמעלה, כי יש לו את זה, אין לו את הריצה שהוא לא יכול, חסר לו אחרי השם ילך כאביה ישעד. זה חסר, זה או זה או זה. אומר, הריצה ללמעלה מוגדר בקבלה כמו אש בוערת שעולה למעלה. והאש עולה ללמעלה, בוערת ללמעלה. ואילו הירידה של האורות אל האדם זה מוגדר כמו מי החסדים שיורדים ללמטה. אז אומר, זה נקרא המים הרבים שמחבים את אש האהבה. וזה בסדר, זה לא עוולה. לפי איך שמובן בסידור הרשש, בכל מצווה יש את שני החלקים האלו. קודם החלק, יש סדר בזה בספר יונה השלום של הרשש, כי מדובר, אני מדף כף, אם אני לא טועה, אני פה את הספר לפניי, במטבע הברכה הוא מסביר את החלקים, מתי, איזה חלק בברכה כך, ואיזה חלק בברכה כך, בכל מצווה יש גם את זה וגם את זה. אומר הגרא, לעתיד לבוא, יהיה אפשר את שניהם ביחד. למה? אומר, ההשגה שיהיה לבן אדם, ההבנה, עד כמה צריך להתקרב להשם, תהיה הרבה הרבה יותר גדולה מאשר היום. ואז גם כשבמאה החסדים ירדו השפע האלוקי ירד ויעשה תענוג לנשמה, עדיין הבן אדם משתוקק למשהו הרבה הרבה יותר גבוה מזה. ואז יהיה אפשר את שני התיקונים ביחד. זה אומר הפסוק פה על העתיד לבוא. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. זה יהיה לעתיד לבוא. זה על פי סוד כוונת הפסוק הזה כמו שבאר הגרא. אבל הפירוש הפשוט של הפסוק, המים רבים האלו, זה הכוונה להפרעות שיש לעבודת השם. אומר השמיים רבים זה האומות, והנערות זה השרים שלהם שנלחמים נגד עם ישראל, להרחיק אותם מהשם יתברך. לצערנו הגדול היום, גם חלק מעם ישראל מנסים להרחיק חלק אחר מעם ישראל מהשם יתברך. סיפרתי כמה פעמים. דוגמה אחת מתוך הרבה, אני לא רוצה לדבר, להרבות בקטרוגים, אבל חייב רק לדעת את המציאות כדי לדעת להיזהר. למשל, למה הדבר דומה? אחד הזמין את החבר שלו לבוא אליו הביתה, ובדרך שם כמה ברות כדי שהוא ייפול וישבור את הידיים ואת הרגליים האחרונה אצטן. האחד זיהו אותו, כשאתה הולך לשם, תשים לב, כל מקום שאתה שם את הרגל, תמשש לפני שאתה נשמח על זה, לראות אם זה יציב. אמרו, למה אתה מדבר לשון הרע? תעמוד על לשון הרע, זה לא לשון הרע, זה הצלת נפשות, לא תעמוד על דם רעך, לספר לו את המציאות שהם רוצים פה להרוג אותו. אז לפני, אני לא זוכר את מספר שנים, אולי 10-15, אולי אני לא יודע, אבל סיפור שהתפרסם, 100% נכון הסיפור. היה יהודי, הוא עוד חי, שחרר לו אחים טובים, אמן, לא, דוקטור גבי אביטל, הוא היה מדען ראשי של משרד החינוך. זה תפקיד בכיר. אם אני יודע נכון, חוץ מהתפקידים שמתקבלים באופן פוליטי, כמו שר, מנכ״ל, דברים כאלו, זה התפקיד הראשון במעלה במשרד החינוך. קובע המון המון דברים. והם מרוצים ממנו, הנהגה, הכל בסדר. יום אחד הוא התראיין באיזה עיתון מפורסם של החילונים הכי מפורסמים, שאלו אותו אחת השאלות, האם אתה מאמין במה שכתוב בפסוק הראשון של חמישה חומשי תורה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. או שאתה חושב כמו השטויות של דרווין המשוגע, כמובן בעיתון לא אמרו בלשון הזאת, שהעולם נברא לבד מכל מיני קשקושים שלא היו ולא נבראו. אמר, הוא מאמין מה שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מיד ביום, בשבוע שאחרי זה פיתרו אותו מהתפקיד שלו. נתנו לו אופציה לחזור ממזה, ואז יחזיר אותו לשבחו יאמר שהוא לא חזר בו. לא יאומן כי סופר. אדם, בגלל שהוא מאמין בתורה, אז הוא פסול לתפקיד. אם היו אומרים שהוא לקח ושרף את כל הספרים של, שמלמדים את השטויות של דרווין המשוגע בספר של, של משרד החינוך, בסדר, גם זה לא בסדר שמפטרים, כי באמת זה לא בסדר שמלמדים את זה. אבל עוד אני מבין שיש פה ריב, כלום, הוא לא עשה, לא, רק מה, הוא ההשקפה האישית שלו. מטרף. שהילדים לא יחשבו שזה דעה לגיטימית, כשזה הדעה היחידית האמיתית. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. כתוב בפסוק, בסוף פרשת בראשית, קרוב לסוף. וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. ואז מזה הגיע המצב של המבול. רע, בגימטריה בדיוק דרווין. זה כל מה שהם למדים שם באוניברסיטות ובזה, כאילו זה הדרך הנכונה. זה רק רע כל היום. לא יאומן כי יסופר איזה טומאה של הכפירה הזו. טומאה נוראה. אם עדיין נחשוב בשכל בהיגיון, עולם יכול להיברא לבד. החובת הלבבות אומר על זה משל. אני לא זוכר בדיוק את המילים שלו, אבל בערך התוכן שלו. החובת הלבבות היה קדום מאוד, זה עוד לפני הדור של הרמב״ם. יש ספר של רבי משה בן עזרא, הוא גם היה כלדומן לפני הרמב״ם, הוא היה, שקוראו לו הסלח, שהוא היה מחבר סליחות וחזן של סליחות, אז הוא כבר מביא את חובת הלבבות. אז חובת הלבבות אומר משל כזה בערך, אומר אדם בא לבית של החבר שלו ורואה דף גדול וכתוב עליו שיר יפה עם 100 בתים, כל בית 10 שורות, יחד 1,000 שורות. כל שורה 10 מילים, יחד 10,000 מילים. וכל שורה עם השורה שלפני, של כל ה-10 שורות של אותו בית, חרוזים. והתוכן של המילים הכי גאוני, הכי עמוק, משובב נפש. שואל אותו, מי הגאון שכתב את השיר הכל כך יפה הזה? לפעת יחד עם זה גם כתוב, תבין איך לשיר את זה. הוא אומר, לא, גאון ולא כלום, היה פה על החלון, בלי אינדיו. ובא הרוח והפילה את זה, זה השפריץ, וזה בדיוק השפריץ בצורה הזאת, ונהיה השיר הזה. מה הוא יגיד לו? שוגע גמור. ואם הוא יתעקש, הוא לא ידבר איתו שום דבר חוכמה, אין לי מי לדבר. אולי אני יכול לקנות אצלו דברים, זה, אבל לדבר איתו בכל... אין, הבן אדם הזה משוגע על כל הראש. המורכבות של העולם היא בחוכמה פי מיליארדים משיר של 10,000 מילים עם חרוזים ועם תוכן גאוני. זה יכול להיות לבד. או ראיתי בספר אחר משל, יותר עכשווי בשפה המדוברת. אומר אחד, הלך ברחוב, רואה תיק יפה, מכובד, מרים אותו, פותח אותו, רואה בתוכו מיליון דולר. לקח אותו והלך. הוא לא ראה שזה פקח של העירייה, ראה מה שהוא עושה, הלך, דופק אצלו בדלת. ידידי, אתה ראיתי שאתה מצאת תיק ברחוב, לקחת אותו, נכון? כן. היה בתוכו מיליון דולר, נכון? כן. אתה חייב, אתה גם על פי התורה, יש מצוות השבת אבדה, אבל זה אני לא יכול לעשות לך כלום, אבל יש גם החוק של השלטון, אתה צריך לבצע מחלקת האבדות של העירייה, אם לא, אני מגיש לך תביעה משפטית. תרק לו את הדלת בפרצוף וזהו. עובר שבוע, מקבל הזמנה לבית המשפט, מספר לחברים שלו, אומרים לו, השתגעת? קח את העורך דין הכי גדול, אתה יודע מה זה, זה משפט על מיליון דולר, לא על 50 שקל. הוא אומר, אתם לא יודעים כלום, אני יודע יותר טוב מכל עורך דין, אתם תראו שאני אצא זכאי. הגיע המשפט, הוא מגיע, בלי עורך דין, הוא בטוח בעצמו, הפקח מספר מה שהוא מספר, שופטים את המודל בעובדות, הוא אומר, כן, אבל זה חלקי. מה יש לך להגיד, זה היה אולי שלך, נפל לך? לא. הוא אומר, הלכתי ברחוב, אני מסתכל על הכביש, אין כלום. פתאום, נהיה שם התיק. אז זה של אף אחד, זה נהיה לבד. אני פותח את התיק, הוא ריק לחלוטין. פתאום, יש בו מיליון דולר. אז זה של אף אחד, מה היה לקחת את זה? השופט הכי שמאלני שיש במדינה, השופט הכי שמאלני של המדינה, אז אולי השופט הכי שמאלני שיש בכלל בכדור הארץ וגם בחלל, לא יקבל כזה דבר. מה אתה יודע שזה יכול להיות? תיק נהיה לבד, ומיליון דולר נהיו לבד, עם כל החותמת וכל הסימנים. לא מקבלים את זה. אם זה לא יכול להיות לבד, כדור הארץ יכול להיות לבד. איזה גאונות שיש בכדור הארץ. בקוס של מים, מה שהם מוסכם על כל המדע. דיברתי עם מישהו סידר בשיחת טלפון עם מומחה גדול, אין חולק על הדבר הזה. כל כוס של מים מורכבת ממיליארדי מולקולות של מים. וכל מולקולה של מים, שתי אטומים של מימן, ואטום אחד של חמצן, ואטומים מורכבים מכמה חלקים, יש ניוטרונים, פרוטונים, אלקטרונים, היום מחלקים את זה כבר על עוד חלקים, חלק מהם עומדים על המקום, חלק מהם מסתובבים במהירות אדירה. אמר לי מדען גדול שמבין בזה היטב, אומר, אם ייקחו, יעשו שעת התנועה בכדור הארץ, שעה אחת, שעתיים, שכל המכוניות בכדור הארץ עושים פול מהירות, וכל המטוסים, וכל האווירונים, וכל האוניות, וכל הסירות, וכל האופניים, וכל האופנועים, וכל האוטובוסים, וכל הסקטים, וכל הקורקינטים, כולם, כולם, וכל המנועים של, וכל הטרקטורים, וכל המסעיות, וכל המנועים של כל זה, כולם מסתובבים בשיא המהירות. זה פחות במספר, ממספר המסתובבים שיש בתוך כוס אחת של מים. ולא רק במספר, אלא גם במהירות. אומר, אפילו המהירות שחללית נוסעת, לא מתקרב למהירות שהחלקים שבתוך האטום, החלק המסתובב שבתוך האטום מסתובב במהירות יותר גדולה מזה. וזה כוס מים, מים זה אחד הדברים הכי פשוטים שיש בטבע. הדברים הכי מסוימים, יש דברים יותר מורכבים, הדבר הכי מורכב, לפי מה שהם אומרים, זה המוח של האדם. אמר לי, קח את המוח של האדם הכי פרימיטיבי שתמצא בכדור הארץ, זה יותר משוכלל מהמחשב הכי משוכלל שיש בכדור הארץ, לא מחשב שמוכרים בחנויות פה. אמר לי, נכון לאז שהוא אמר לי, אני לא יודע אם זה גם היום כך, שהמחשבים הכי משוכללים בעולם נמצאים במעבדות החלל של ארצות הברית, ואין למה קוראים זה נאסא, לא יודע אם אומר נכון את המילה. אז זה אומר, זה פחות מהמוח של האדם. ולא בהפרש קטן. אמר לי, ההפרש בין מנוע של מכונית סוסיתא לבין מנוע של מטוס קונקורד הוא יותר קטן מההפרש הזה שבין האדם למחשב. אז איך בן אדם יכול להעלות על דעתו כזה שיגעון שזה נהיה לבד? פשוט שיגעון מוחלט לחלוטין לחלוטין. כל ההסברים לא עונים על השאלה הזאת. אז איך בני אדם באמת כך משתנים? אומר החזון של ספר מול הביטחון, כתוב בפסוק, פרשת שופטים. ממש דברים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך. ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים, וישרף דברי צדיקים. א', מה זה כפל הלשון? אני לא אומר בדיוק את דברי הגר"א, כי הגר"א מחבר את זה לעוד פסוקים, ואומר דבר יותר מורכב ומסובך, אני לוקח חלקים מתוך דברי הגר"א, בצורה קלה, שיהיה קל. לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. מה זה כפל הלשון? יעבר עיני חכמים, יסלף דברי צדיקים. זה אותו דבר לכאורה. ב', מה זה שינוי הלשון? יעבר ויסלף. עיני ודברי חכמים וצדיקים. אומר הגר"א, כשבא הדין לדיין, אז הוא צריך לברר שני דברים. אחד, מה המציאות? יש מקרים שהמציאות ברורה, אין ויכוח מציאות. הוא שואל רק מה ההלכה במקרה כזה. אבל בהרבה מקרים יש ויכוחים ביניהם. פשוט אף אחד אומר, לא, אני השקעתי כך וכך, ופה קרה כך ופה כך. אני אומר, לא, מה פתאום היה כך, והסכם היה כזה וכזה. אתה צריך לעבור על המסמכים ולשמוע את הטענות, לראות מי משקר, מי אומר אמת. זה מסובך מאוד להבין את המציאות האמיתית. דבר שני, אחרי שאתה ברור לך המציאות 100%, מה ההלכה אומרת לזה? הוא אומר, אגב, אם אדם לקח שוחד, בשני הדברים הוא טועה, גם להבין את המציאות וגם להבין את ההלכה. על הבנת המציאות, הטעות, זה נקרא יעבר עיני חכמים. על הבנת ההלכה, זה יסלף דברי צדיקים. יש פירוש יפה של הדברי יואל. הוא אמר על זה, רבי יואל, יש דבר יפה. בדרך צחות, זה לא הפשט של הפסוק של הפסוק. הוא אומר, יסלף דברי צדיקים, זה הרב. יעבר עיני חכמים, זה הגבאי, נותנים שלו הגבאי. אבל הצדיק לא לוקח שוחד, הוא צדיק לא לוקח שוחד. אבל הגבאי שלו לוקח שוחד, הוא חכם, הוא לא צדיק. ואז הוא מסלף את הדברים, גם מעבירים עליו את הסיפור לא נכון, וגם את ההוראה של הרב הוא מעביר בצורה לא נכונה. אבל כל פעם הזה אומר הגרא, אומר החזון איש, כל בן אדם שבא לדון בדבר, יש בפירוש, שופטים שאתם נותן לך בכל שעריך דרך דרוש על הבן אדם, השערים של הבן אדם, הידיים, הרגליים, העיניים, האוזניים, הפה, איך להתנהג. אז זה אומר שאדם דן בשאלות יסודיות ביותר בחיים, הוא משוחד. הוא רוצה לנסוע בשבת לטיול כל שבת. אז הוא דן על התורה, הוא כבר החליט קודם, הוא נוסע נקודה. התורה אומרת לו לנסוע, אז הוא לא עם התורה. הוא לא דן על זה בצורה אובייקטיבית. יש לו יצרים שמובילים אותו, זה שוחד, אז מה הפתרון לו? הוא אומר חזון איש, לכל אדם מהשמיים נותנים זמנים, לאחד יותר, לאחד פחות, אבל לכל נותנים זמנים שהיצרים שקטים. ואז אם האדם יחשוב באופן הגיוני, הוא יגיע למסקנה, חייב להיות שיש בורא לעולם. כל אחד יגיע למסקנה הזאת. כל אחד. אין שום דרך להתחמק מהמסקנה הזאת. כל הדרכים, ההסברים, הכל. שום דבר לא עונה על השאלה הזאת, איך יכול כזה דבר גאוני להיברא לבד. והדבר השני, מתן תורה. מתן תורה זה מציאות שלא ניתן להכחשה. למה? יש הבדל יסודי בין הדת היהודית לבין הדתות האחרות. בדת היהודית ההתגלות האלוקית הייתה לעיני מיליונים, כך מפורש בתורה. אי אפשר להמציא סיפור בשם מיליון. אם אחד דבר ויגיד לך, תשמע, אתמול בלילה הייתה לו התגלות אלוקית, מה שמורה, מה שזה, תרצה, תאמין לו, לא תרצה, תאמין לו. אבל אם אחד דבר ויגיד לך, היה לי אתמול התגלות אלוקית, יחד עם עוד 2 מיליון איש, איך תביא את השתי מיליון? נראה, אם הם כולם אומרים, כולם אומרים, אז היה פה משהו, לא, מה, כולם חיפו לעבוד עליי? אבל אם, איפה השתי מיליון? לא יודע, אני לא יודע איפה הם גרים. אז זה אומר שהוא שיקר. כל הדתות האחרות, כל ההתגלויות שהם מספרים, זה נעשה לעיני אדם אחד או שתיים או 10 או 20. כל זה בלופים. הדת היחידית שהיה בה התגלות לעיני מיליונים, זה הדת היהודית. אי אפשר להמציא כזה שקר. וכתוב בפירוש בתורה, זה היה לפני 600,000 גברים, מגיל 20 עד 60, זה 600,000, תוסיף על זה את הצעירים, תוסיף על זה את הנשים, תוסיף את הערב מה שכתוב. זה מדובר בכל מקרה על מיליונים. אי אפשר להמציא כזה דבר. ולכן, זו הסיבה שיש הרבה דתות בעולם. יש אבל שתי דתות שהן שונאים את היהודים בצורה נוראה. מיליוני יהודים נהרגו על ידיהם במהלך השנים. למה דווקא על ידי שתי הדתות האלו? הסמל של הנאצים, עם החשמה ובן זכרם, היה סמל של הדת שלהם עם קצת הוספה. למה דווקא הדת הזאת, והדת שממנה כל הארגוני הטרור שבשנים האחרונות פגעו ביהודים, למה דווקא שתי הדתות האלו? שתי הדתות האלו ראו את המעלה של היהדות על דתות אחרות שהיה התגלות בפני מיליונים, והם ניסו לנכס את זה לעצמם. כאילו נכון, היה זה, אבל קצת לשנות את זה. מי שמכיר את הצורה, איך הם משנים את זה, אני לא רוצה כמובן להתחיל ללמד את הקשקושים שלהם, אני יודע שמדובר בדברים מצחיקים ומוזרים, משונים ומגעילים. זה, כשהייתי ילד, היה ספר של בדיחות בשם צ'יפופו בטיבט. זה דברים הרבה יותר מצחיקים ממה שהבדיחות שהיו שם. אז כל עוד שהיהדות האורגינלית קיימת, זה פוגע בדתות שלהם, זה צועק במציאות, הדת שלכם היא שקר וכזב. אז לכן, זה מכאן נובעת השנאה שלהם ליהדות. והם לא מבינים שעצם השנאה הזאת מוכיחה שהיהדות זה הדת האבסולוטית היחידה האמיתית, וזהו, אין עוד. אין עוד. פעם אחת, נסעתי להר הזיתים עם נהג לא יהודי. כמעט מיליון, הבנתי, שולחו נהג לא יהודי. הלכתי לקברות צדיקים. אמר לי, יש לי שאלה לשאול אותך. אומר, למה הקדושים של היהודים, כמו אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, אליהו הנביא, ועוד ועוד, הם קדושים לכל הדתות. ואילו, אלו של הדתות האחרות, כל לדת שלך, לדת שלהם, מחשיבים הדתות האחרות, מסתכלים להם כמו, אני לא רוצה להגיד מה. אז, למה אתה אמרת בעצמך את התשובה? כי של היהודים הם באמת קדושים אבסולוטי, ושל האחרים הם באמת יותר טוב לא להגיד מה. אני לא יודע אם יודעים, הנוצרים והמוסלמים חברים טובים, יחד משתפים פעולה נגד היהודים. אם היו יודעים הנוצרים, על... ויש, לצערנו, על... יש כיפת הסלע ב... בער הבית, יש סוברים ששם זה אבן השתייה, שם היה מקום קודש הקודשים, זה לא מוסכם, יש מחלוקת ראשונים איך היה ממוקם בית המקדש בדיוק בער הבית, יש משנה במסכת מידות, פרק ב' משנה א' כתוב, ער הבית הוא 500 אמה ל-500 אמה, הוא בו מן הדרום. דעת הרמב״ם ועוד, שהכוונה שרוב החלק הפנוי, הריק, שהוא חצר, היה בצד דרום. אז לפי זה, הבנייה כמה שיותר לצד צפון. ואם הוא דעת הראש ועוד, שרוב החלק של הבניין בצד דרום. אז יש מחלוקת, אבל יש שיטות שהמקום של קודש הקודשים היה איפה שכיפת הסלע. ושם יש לצערנו מסגד, עם כיפה מוזהבת, ויש שם כתובים, מה ששם כתוב נגד הנצרות, נגד ראשי הנצרות, איזה ביזויים, איזה חירופים, איזה גופים, איזה זה. אם אני הייתי מעיז את המילים שכתובות שם, דרך כל מי שבא שם ויודע לקרוא ערבית, אם הייתי עכשיו אומר את זה בשידור, הייתי יכול להדליק את כל העולם במלחמה, כל העולם הנוצרי במלחמה נגד היהודים. אני אין לא יכול להגיד כזה דבר בשידור, אבל שם זה כתוב. רק באים על כל התיירים הנוצרים, באים לכולם, מסתכלים על זה, אומרים, איזה יופי, איזה יופי, כי הם לא יודעים שלפני שבאים לשם, ילמדו לקרוא ערבית, וילמדו לדבר ערבית, וכשהם יבואו לשם, אחד או שתיים, או שהם יברחו משם פה תרנגולים, או שהם יכריזו שהם עוזבים את הנצרות. אני לא אומר את זה מעצמי, אני לא הייתי שם הרי אף פעם, אסור לעלות להר הבית, אבל יש אחד שהיה שגריר כמדומן של ארץ ישראל באום, והוא כתב ספר על ירושלים, ועל המלחמות של הדת הזו שלהם, כי הוא עסק בזה בתור שגריר באום, זה הרי נושא מדובר מאוד, לשלוט בהר הבית מזה. אז הוא כתב שם את התרגום המילולי של מה שכתוב שם. אם הייתי אומר עכשיו פה בשידור ומקריא את זה, כל נוצרי שהיה רואה את התוכנית ושומע את זה, לוקח את המחשב של הבית שלו ונפץ אותו לרסיסים על זה שנאמר שהוא קרא שם במחשב את המילים האלו על הנצרות ועל ראשי הנצרות. המילים הכי קשות שיכול להיות בעולם, הכי קשות והכי מגעילות. אז זה כל דת מעבר לדת השנייה, מה שחושבת, לא יאומן כי יסופר. לפני כמה, לצד שני גם, אחד מראשי הנצרות של העולם כולו דיבר על ראשי האסלאם הקדמונים לפני כמה שנים, מילים שמה שאצלהם אומרים לא מהיום ולא מאתמול, מאות רבות של שנים על ראשי האסלאם, כל העולם הערבי היה על גלגלים. אבל הקדושים של היהודים, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אליהו הנביא, כולם עודים בקדושה שלהם. כולם עודים באמת שלהם. אין מי שיכול להתווכח על זה. ואת השינויים שמנסים לעשות, איך פתאום זה נהיה, זה פשוט חבל על הזמן לדבר על זה. ואם רוצים ראייה שזה קשקושים, שמי שיודע אותם זה פשוט מגלגל מצחוק, שיראו את השנאה הנוראה של שני הדתות האלו, ליהדות, זה כבר הודעת בעדין, זה כמו כל... מישהו מהדתות האלו ששונא יהודים, עושה נגד יהודים, זה כאילו מחזיק שלט ואומר, כל הדברים שלהם, איך זה עבר מהיהדות לדת שלהם, קשקוש מצחיק. טוב, נחזור בלי נדר לענייננו. אז כל מי שילמד את הדברים בהבנה, בהתבוננות, יגיע למסקנה שהיהדות, על פי תורת משה רבנו, זו האמת לאמיתה. והצער הגדול שפה, בארץ ישראל, שלטון יהודי, מחנכים נגד זה. ולא רק בחינוך, גם בכפייה. היום גם יש כפייה, אבל זה יותר מתוחכם. אבל בשנים ההן יש ספר, מומלץ לכל מי שמסופק בעובדות שאני אומר לקרוא אותו, נקרא בשם הנידון לחיים, כך שם הספר, בהוצאת ספרים כמדומני פלדאי, הנידון לחיים. כתב אותו הרב יוסף צבי גורביץ כמדומני. הוא היה אחד מאלו שחשפו לפני עשרות שנים, לפני באזור שלפני בערך 70 שנה, אני לא היום מדייק, אבל בערך 70 שנה, את מה שקורה כפייה אנטי דתית לילדים בעליות לארץ. נוראות, נוראות. נסמר על השערות הראש. הם היו אומרים, אז העולים, ההורים שלקחו להם את הילדים, היו אומרים, יש תפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו, התרחקנו מעל אדמתנו. הם היו אומרים, מפני חטאינו גלינו לארצנו, ובאנו לאדמתנו. זה ממש היה נוראות מה שהיה שם, נוראות. נחמה של ממש. אפילו ועדות חקירה שהם הקימו, הוכרחו להודות בחלקים מזה, אבל המציאות הייתה מעבר לכל הוועדות חקירה. בשביל מה אני אומר את זה? אני אומר בפה מלא, לא בשביל לסנוע או בשביל לריב, רק שכל אחד יחשוב על עצמו, אני רוצה להיות שבוי בידי הכפייה הזאת? אני רוצה להיות שבוי שלהם? חז"ל מספרים במדרש רבה, בסוף פרשת תולדות, סיפור מזעזע. מספרים חז"ל, כשהגויים כבשו את בית המקדש, הם רצו להשפיל את עם ישראל. הם רצו שהראשון שיכנס לגנוב בבית המקדש יהיה מעם ישראל. שמישהו מתוכם משפיל את בית המדרש, את בית המקדש. היה קשה למצוא יהודי שהסכים לעשות כזה דבר. ההיגיון היה שאף אחד לא הסכים, בשעה כזו קשה לעם ישראל, רבים סבלו, רבים נהרגו, ללכת לעיני כולם, לגנוב במקום הכי קדוש. אבל היה אחד, לצערנו, קראו לו יוסף משיטה, הוא נכנס לבית המקדש וגנב שם את המנורה, יצא עם המנורה, אפילו הגויים נבהלו כזה דבר לגנוב. והם לא חייבו, אם היו קופים ישו, תגיד, לא יכל לעמוד בניסיון, במכות שלנו, לא. הם רק אמרו, מי שיכנס לגנוב, מה שיקח יש לו. לקח הוציא את המנורה. אמרו לגויים, לך תיכנס, תיקח משהו אחר. אמר להם, לא, לא מספיק, שיחסתי את השם בך פעם אחת, לא אחרי שאתה פעם שנייה. התחילו, אמרו לו חלס, קודם רק הצענו, אחרי שזה אדם חייב. אם לא, התחילו לספטות אותו בהרבה כסף, אתה נחיל פה, אז התחילו להם עליו במוות רחמת שר, ניסויים קשים. שוב, אני מסכים. הסוף היה לקחו מסור של נשרים בו קרשים, ונשרו אותו למוות. וכשיום נשרים, מותה קשה ומשונה, ובשעה שהם נשרים אותו למוות, היה צועק, אבל לא תג לכבים, אלא אוי לי שיחסתי את מורי, אוי לי שיחסתי את מורי. איך הוא עשה כזו מהפכה ברגע? כשהוא יצא, הוא עשה חשבון של עצמו, לא מאמין על עצמי שזה כזה דבר. אז הוא הבין שזה לא הנשמה שלו, היצר הרע התלבש עליו, ולקח אותו בשבי. אמר, אני לא רוצה להיות שבוי. ברגע אחד, ברח מהשבי, וחזר לאמת של הנשמה שלו להיות צדיק הכי גדול שיכול להיות. כתוב בגמרא, מסכת סוכה דף מבית סוף עמוד א', כל הגדול מחברו את סוף גדול ממנו. לפעמים אחד, דווקא בגלל שהנשמה שלו יותר גבוהה, אז כוחות הרב מפעילים להם כוחות יותר גדולים, כי זה משתלם להם, יש לו אור גדול. את האור הזה, כשהוא שבוי בידיים, יכול לעשות מזה דברים גדולים. והצעד הלא טוב. אז אם אדם מרגיש שהיצר רע, חס וחלילה שולט, משתלט עליו, ידע, אל תסכים להיות שבוי, לא משתלם. לא משתלם. אם באים מחבלים לחייל, נשים אליו לשבי, הוא אומר, תן לך 10 ארטיקים. הוא ילך לשבי? לא, משוגע בשביל 10 ארטיקים להיות שבוי. אחרי זה איזה צרות לסבול, איזה, מה לא. זה היצר הרע, לא יותר, נסה לקחת לשבת את הבן אדם. כי על ידי זה, האורות, השפע הרוחני של האדם, עלו ללכת אליהם. אתה מצליח להיות חזק עם השם ברך ולדעת. לא רק שהדרך של השם זה האמת, אלא גם זה התענוג הכי גדול. הבאנו פעמים רבות לדברי החזון איש, נקרא את זה שוב בלי נדל כזה, חשוב מאוד מאוד לדעת לדברי החזון איש האלו. ספר מולה ביטחון פרק א' ספטט אומר החזון איש. כאשר זכה השכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, כלומר שאדם מרגיש את האמת של השם, את הקרבה אליו, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ושוטטת בשמי שמיים. ובהעלות האדם בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים, וליהנות מזיו הקודש. וכל תענוגי העולם הזה כאפס, נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים של נתן יוצר במשמעת האדם. וכוח זה מעיד על קשר האדם יוצר כל היצורים באשר נברא, לעבוד את ברור נובקה בו, עד כאן לשון החזון איש. מה הכוונה של הדברים? אפילו בלי להיכנס לכל העומק של הדברים, אומר פה החזון איש שכשאדם מתחבר חזק להשם, הוא מרגיש את האור האלוקי, וזה תענוג יותר כל מה שיש בעולם הזה. אבל בעומק של לשונו רואים שהכוונה למה שמבואר בספרי הקבלה, וכמה מקומות בספרי הקבלה זה מבואר, וזה מרומז גם בגמרא במסכת ברכות בדף עמוד א', שיש דרגה שאדם זוכה שבשעה שהוא מתאמץ בעבודת השם, אם במחשבות של קרבת השם, אם בתפילה, אם בלימוד תורה, אם בעשיית מצווה, אם בזהירות מעבירה, חלק מנשמתו עולה למעלה ומקבל את האור האלוקי במקום גבוה מאוד, שהתענוג שמה לקבל את האור הזה אי אפשר בכלל לתאר. ולא כדאי לאדם לוותר על דברים כאלו בשביל שטויות שלו לעולם הזה. החפץ חיים כותב על זה משל, אומר שפעם אחד מלך אחד דיבר רחמנא ליצלן את הבן שלו ופרסם במלכות שכל מי שיעזור למצוא אותו אין קץ מה השכר שהוא יקבל. אחד הלך, חיפש ביערות, בזה, ומצא את הבן שלו והביא אותו למלך. המלך אמר לו, טוב, עכשיו תן לי ליהנות בזה, תבוא שבוע הבא, ניתן לך, אין לך מושג מה ניתן לך. טוב, במשך השבוע כבר המלך התחיל להתחרט על הפרס הגדול שרצה לתת, עשה תחבולה, מה עושה? אמר לו, תראה, נותן לו את המפתחות של ההוצאות הכי הכי זה, יש שם יהלומים בשווי של מיליארדים. אבל מה? בפרוסדור, פרוסדור ארוך של 200 מטר שמוביל לשם, הוא שם שם תקליטים עם מנגינות הכי הכי מושכות, עם אוכל הכי טעים, עם ריח הכי טוב. ואמר לו, יש לך זמן, שעה אחת. הוא נכנס לפרוסדור, פתאום הריח נכנס לו באף, ואיזה שירים. הוא אומר, טוב, כמה דקות נאכל משהו זה ככה, זה, יש 50 דקות גם מספיק להיכנס לקחת שק מלא יהלומים וזה. אוכל 10 דקות, ועוד 10 דקות, עוד 5, עוד 10, עוד זה, עוד זה, עוד זה. פתאום שומע צפצוף, נגמר הזמן. לא נגמר עכשיו. מה, קיבל לשכר שלו, שעה אחת נשמה מנגינות הכי יפות, ואכל אוכל הכי טעים, וזהו. ואומר כך בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם אפשרות להגיע לדברים הכי גבוהים, לאורות הכי עליונים. אבל שמנו כל מיני פתרים קטנטנים, קטנטנים באופן יחסי לדברים הגדולים. בלם צריך להיזהר לו ללכת אין, אלא לחפש רק את האור האמיתי, את מה שמגיע לנשמה בעצמה, ואז על ידי זה נזכה לאור הכי גבוה בעזרת השם. השם יעזור וזכה כולנו לשמור תורה בכל ילדים, אמן כן יהי רצון.